קשת, כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף, תפשין עין, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום. היום הייתי רוצה לעסוק בסוגיה שנראית לי מאוד חשובה ומעניינת, גם באופן עקרוני בתחום של מחשבת ההלכה, גם מעניינת באופן מעשי, באופן שתראו. והנושא של השיעור זה האם חוקי ההלכה הם הפשטה או ממשות. כדי להבהיר את נושא השיעור, אני רוצה לפתוח בהשוואה של כמה מקורות בנוגע לטומאה. לפי ההלכה, מאכל מקבל טומאה רק אחרי שנגע בו משקה. אם אתה כותף מהעץ תפוח, הוא לא מקבל טומאה עד שהוא לא נרטב מאחד המשקים. כמובן, המקרה השכיח ביותר שהוא נרטב ממים, מעטים מאוד רוחצים את התפוחים שלהם בחלב או ביין. הרמב"ן ניסה להסביר את פשר ההלכה הזאת. הרמב"ן בפירושו לתורה בויקרא י"א כותב שטעם ההכשר בעבור שלכלוך השרץ והמטמאים ידבק במאכלים לחים ולא כן ביבשים. הרמב"ן משווה את הטומאה למעין לכלוך שנדבק למאכלים רק שהם לחים. וברוח דומה הוא כתב גם על טומאת נידה יולדת ומצורה. זה דברים אפילו לא נעימים לנו כל כך לקרוא, כתב הרמב"ן על פירושו בויקרא י"ב. שאישה נידה היא המבט של המוליד הזק, והאפר שהיא דורכת עליו מזיק. ולכן הנידות היו יושבות באוהל מיוחד. וזה לא דבר שיש רק בנשים, אלא גם במצורה. כשנאמר על המצורה, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, מסביר הרמב"ן שיש בו משהו מזיק, ריחו והבלו מזיקים. ולפי האופן הזה הרמב"ן מתאר את טומאת יולדת, שהיא צריכה להיטהר מכל מיני דמים שיש בה שהם מזיקים. הרמב"ן מזהה כאן טומאה עם לכלוך, והוא מערב כאן שני מישורים. בטומאה, לפי הדברים שלו אפשר להבין שבטומאה יש גם לכלוך ממש מוחשי כמו דם היולדת, וגם מין לכלוך מטאפיזי, כמו הנזק שנולד כביכול מהמבט של הנידה או מריחו של המצורה. בכל אופן, ברור שלדעתו הטומאה מבטאת יסוד מוחשי, מעין לכלוך שנדבק באדם הטמא, והטהרה היא הניקיון מהלכלוך הזה. בניגוד חריף לדברי הרמב"ן, עומדים דבריו של רבן יוחנן בן זכאי, במדרש מאוד חשוב ומאוד מפורסם, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי, זה מופיע בכמה מקומות, אני מביא את הנוסח במדברה ביוטט, ואני מרשה לעצמי לתרגם מיד לעברית. מעשים אלו שאתם עושים, כך שאל אותו אקום, נראים כמין כשפים. אתם מביאים פרה אדומה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים את אפרה, ואם אחד מכם מתאמה למת, מזין עליו שניים או שלושה טיפין, ואתם אומרים לו טהרת. זה כשפים. השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, האם לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך? אמר לו לאו. האם ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו כן. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, ומה אתם עושים לאותו אדם שנכנס בו רוח תזזית? דיבוק. אמר לו, אנחנו מביאים עיקרים, כל מיני עשבים, ומאשנים תחתיו, ומרביצים עליה מים, שופכים מים, ורוח התזזית בורחת. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. גם הרוח הזאת, רוח הטומאה שאנחנו מדברים עליה, היהודים, היא רוח טומאה. ומזין עליו מי נידה והוא בורח. לאחר שיצא אותו נוכרי, אמרו לו תלמידיו לרבן יוחנן בן זכאי, רבנו לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. יש גם בעולם המחקר כאלה שפרשו את דברי רבן יוחנן בן זכאי, כאילו התכוון לומר שדין טומאה זה גזירת הכתוב שרירותית שאין לה טעם. לא נראה בכלל שזאת הכוונה שלו. הרמב"ן הוכיח בדבריו בספר דברים כ"ו, ספר דברים פרק כ"ב, פרשת כי תצא, שגזירות אין פירושן מצוות שרירותיות בלי טעם. וכשהרבן יוחנן בן זכאי אומר זאת גזירה, אין כוונתו להגיד זה שרירותי ואין לזה טעם. למה שהקדוש ברוך הוא עושה דבר בלי טעם? רבן יוחנן בן זכאי מעלה טענה שונה לחלוטין. הוא אומר, טומאה היא לא מציאות ממשית, לא פיזית ולא מטאפיזית, אלא הפשטה הלכתית. יש טעם לדיני טומאה. יכול להיות למשל שטומאה מסמלת את הצורך להתרחק מהמוות. אבל הטעם הזה לא קשור בראיית הטומאה כמציאות מוחשית. הרי יש טעם לדיני מוקצה. הרמב״ם בהלכות שבת מביא שלושה טעמים לדיני מוקצה. בכל זאת, איש לא יעלה על דעתו לומר שחפץ שהוא מוקצה שונה מבחינה ממשית מחפץ שאיננו מוקצה. כשאומרים על אדם שהוא טמא, לפי דברי רבן יוחנן בן זכאי, זה לא דומה לאדם שאומרים עליו שהוא חולה. זה דומה לאדם שאומרים עליו שהוא אזרח בלגי. כלומר, טומאה היא תגית הלכתית ולא ממשות ריאלית. נראה שיש הוכחה אחת חזקה מאוד לדברי רבן יוחנן בן זכאי כבר בפסוקי התורה. כך כתבה תורה בפרשת נגעים. וציווה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. הכהן במקרה של צרת הבית מצווה על כל בני הבית, תפנו את כל כלי הבית לפני שאני בוחן את הנגע שבקירות. למה מפנים את הכלים? שאם הכהן יכריז שהבית טמא, הכלים לא יטמאו. אבל בכל מקרה הכלים היו בבית בזמן שהנגע כבר היה בקירות שלו. איך הכהן, מה זה תלוי במילות הכהן, רש"י אומר שם כן, כל זמן שהכהן לא נזקק לבית הזה, אין שם תורת טומאה, אז הכהן אומר, תוציאו מהבית את כל הכלים, כלי החשמל העיקרים שלכם, שאני לא אתאמה גם אותם. אבל אם טומאה היא דבר מוחשי ממשי, הם כבר נדבקו, מה זה מועיל שאתה מעמיד פנים ומוציא אותם מהבית ומעלים את עיניך מהם? כן, כמו שידידי הרב עמיחי גורדין אומר, אם אותו בית היה חשוד בקרינה רדיואקטיבית, אף אחד לא היה אומר לאנשים, תוציאו את כל מכשירי החשמל העיקרים לפני שאנחנו באים לבדוק את הבית, אם עונה גייגר. אם הם נדבקו בקרינה הרדיואקטיבית, אז זהו, הם כבר נדבקו. המהלך הזה שמציגה התורה הוא אפשרי, רק אם מתייחסים לתומעה כמעמד הלכתי, ולא כנוכחות ממשית. אני חושב שכך עולה במפורש גם מסוגיית הגמרא, במועד קטן דף זין עמוד ב', הגמרא שם אומרת שאם יש חתן שחשוד כמצואה, אנחנו ממתינים לפני שהכהן בודק אותו, נותנים לו לגמור את שבעת ימי המשתה. אבל אם צרת היא באמת משהו מוחשי ממשי, מה זה מועיל שאתה ממתין? אותו אדם הוא באמת מצורה, אותו חולי רוחני, אותו קרינה רדיואקטיבית, מטאפיזית כבר נמצאת בו. אלא צריך להבין שבאמת טומאה היא סטטוס הלכתי. יש לה טעם, אבל היא לא מבטאת מציאות ממשית, אלא הפשטה הלכתית. כמו להגיד על משהו שהוא מוקצה. באיזה תחומים אחרים אפשר ליישם את המודל הזה? בכל תחום צריך לשאול בפני עצמו. בואו נדבר על מאכלות אסורים. התורה אומרת, בויקרא פרק י' אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתאמו בהם ונתמתם בם. חז"ל מסכת יום הדף למדת, דרשו שלא צריך לקרוא ונתמתם אלא ונתמתם, לשון טמטום, כלומר אטימה, אטימות, שעבירה אוטמת את ליבו של אדם ומכה את הרגישות הרוחנית שלו. חז"ל דרשו את זה על עבירה באופן כללי, כיוון שהפסוק מדבר על מאכלות אסורים, יש כאלה שהסבו את דברי חז"ל כאילו הם מתכוונים לאיסורי מאכלות באופן ספציפי. למשל רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, כתב במאמר השלישי פרק ט"ו, שכשאדם אוכל מאכלות אסורים זה מוליד עובי ואחירות ואטימות בנפש. והוא הביא בהקשר הזה את הדרשת חז"ל ונתמתם בם. ובאמת דברי חז"ל האלה, טוב זאת שאלה, האם אומרים משהו כללי מובן מאליו על איסורים באופן כללי. ברור שאדם שמתמכר לעבירות בסופו של דבר הרגישות הרוחנית שלו כהה, או שיש כאן משהו מיוחד על איסורי מאכלות. ואלה שמדברים על איסורי מאכלות באופן ספציפי הם לפעמים רואים את זה כמשהו כמעט מוחשי. עכשיו, לאור השיקולים האלה, אפשר להבין דיון הלכתי מאוד מעניין שמופיע סביב דברי הפוסקים בטור יורדי הסימן קופטט. להלכה, אם מתערבת לאדם פרוסת נקניק חזיר ופרוסות נקניק היתר, מתבטל הנקניק האסור, מתבטל ברוב. אי אפשר לראות מהפרוסות מה אסור ומה מותר, אפילו אם יש שתי פרוסות של פרה ופרוסה אחת מנקניק, מותר לאכול את כל השלוש. ואומר הטור שמותר לאדם אפילו לאכול אותם ביחד. אוכל אחד אחרי השני, כי על כל פרוסת נקניק שהוא אוכל, רוב הסיכויים שהיא של היתר. כך שנוצר המצב בסופו של דבר, שהוא יאכל בוודאות גם חזיר. כי כל חתיכה שהוא אוכל, רוב הסיכויים שהיא לא חזיר, אבל הוא אכל את כל שלושת החתיכות, שבתוכן באופן ודאי הייתה חתיכת חזיר. על זה כתב, הביא בית יוסף את דברי הגאות שערי דורה, שמהרמי רוטנבורג, שהיה קורא לו מקרה כזה, היה נותן אחד לגוי, כדי שאי אפשר יהיה להגיד שבאופן ודאי הוא אוכל גם חתיכת איסור. מסביר הבית יוסף, אולי בגלל שהוא היה תלמיד חכם וצדיק, היה נראה דרך גנאי שהזדמן שהוא מחילת איסור לפיו. אפשר לראות את הדילמה כאן. מבחינה הלכתית אין כאן איסור. על כל חתיכה שאתה מחזיק בעד יש רוב הסיכויים שיתר ומותר לאכול אותה. אבל אם אתה רואה את האיסור כמשהו שמזיק מבחינה מוחשית, מה זה עוזר לך שמצאת היתר הלכתי? הרי אם יתערבב לך בקבוק ציאניד ובשני בקבוקי הקמול, אף אחד לא יגיד, טוב, רוב הסיכויים שאני אוכל היתר. הרי זה יזיק, אתה לא תרצה לקחת את הצ'אנס הזה. והאמת שכל אחד מאיתנו, אם היה מתערבב לו חזיר בעוף, הוא היה זורק את כל התערובת. זאת האמת. מה היה קורה אם היה מתערב לנו מלפפון טבל במלפפוני היתר בשיעור שמתיר את התערובת במקרה הזה? זה לאו דווקא אחד לשתיים. אולי כאן כן היינו מקילים, אולי לחזיר יש לנו רתיעה מיוחדת. המהר"ם מצא מין פשרה. הוא אכל שתי חתיכות שהתערבבו באותה תערובת, חתיכה אחת נתן לגוי. שלא יהיה ודאות שהוא אוכל איסור. ושוב, מה שעומד כאן ברקע זה התייחסות לאיסורי מאכלות כהפשטה הלכתית. כנגד התייחסות לאיסורי מאכלות כדבר מציאותי. השיקולים האלה השפיעו על עוד מקורות הלכתיים. למשל, הרמ"א כתב שמותר בעצם לתינוק לשתות חלב של גויה, לנוק חלב של גויה. מכל מקום, עדיף לא להעניק תינוק מגויה, כי חלב של גויה מטמטם את הלב. ומאותה סיבה, אם מינקת יהודית חולה מסוכנת, שבכל אופן עדיף שהיא לא תאכל דברים אסורים, ואם היא צריכה לאכול דברים אסורים, כתב השח שם, זה ביורד די הסימן פי א', בוא ניקח לו מינקת אחרת, כי זה יזיק לתינוק בעצמו אם המינקת שלו אוכלת מאכלות אסורים. כל זה באופן ברור יונק, אני מרשה לעצמי את משחק המילים הזה, יונק מהתפיסה שבמאכלות אסורים יש משהו ריאלי, ממשי, שהוא פגום, שהוא אסור, שהוא מסוכן. בניגוד לגישה הזאת, יש מסורת שמועה בשם רב ולבל, הגריז סולובייצ'יק, דודו של הרב סולובייצ'יק מבוסטון, שאדם שמותר לו לאכול מאכלות אסורים, הוא לא צריך לחשוש, זה לא יפגע בו. אין בזה טמטום הנפש והגוף, כי רק האיסור מטמטם. ואם בשבילו אין איסור, הוא לא ייפגע מן האכילה. כלומר, כאן המוקד הוא באמת במחשבה ההלכתית, ולא רואים את זה כאיזה מין תופעה מציאותית. העקרונות שתיארנו עולים באופן מאוד ברור בדיון המפורסם של חז"ל על קידוש החודש. כאשר רבן גמליאל אילץ את רבי יהושע לחלל את יום הכיפורים לפי חשבונו, ולסמוך על החשבון של רבן גמליאל. אז רבי עקיבא ניחם את רבי יהושע ואמר לו, סמכות קידוש החודשים ניתנה לנשיא רבן גמליאל, שעומד בראש בית הדין. ומה שנאמר בתורה שלוש פעמים פרשת קידוש המועדות, אתם, בא לרבות, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעים. אפילו בית דין מתוך שגגיו, אפילו בית דין במזיד קבע תאריך לא נכון לקידוש החודש, מה שהוא עשה קיים. בעצם עומדת כאן ברקע השאלה האם ראש החודש נקבע לפי התופעה הריאלית של קידוש החודש, או לפי ההפשטה הלכתית שבית הדין קובע אותה. והכרעה של רבי עקיבא שקידוש החודש הוא לא תופעה ריאלית, הוא לא תופעה ממשית, הוא הפשטה הלכתית, בית דין קובע אותו. יש כאן הכרעה שקדושת הזמן היא לא עובדה ממשית, אלא מעמד הלכתי. יש כאן גם חידוש גדול יותר, שקדושת הזמן מסורה בידי בני אדם ותלויה בהכרעה שלהם. שתי הנחות האלה כמובן תלויות זו בזו. לכאורה אפשר להעביר את סמכות ההכרעה לבני אדם, רק אם מדברים על תגית הלכתית מופשטת. אם מדובר על מציאות רוחנית אובייקטיבית, איך זה יכול להיות תלוי בהכרעה של בני אדם? זה או שקיים או שלא קיים, או שחודש התחיל או שהוא לא התחיל. אבל אם מדובר על מעמד הלכתי מופשט, בהחלט אתה יכול להעביר את הסמכות לבני אדם, להגיד אתם תקבעו אותו, גם אם אתם טועים, הסמכות היא בידיכם. שאלה מטרידה אחרת, האם נגיד אותו דבר לגבי קדושה? קדושת הזמן, אנחנו רואים מדברי חז"ל על קידוש החודש, קדושת הזמן היא באמת תגית הלכתית שתלויה בהכרעה אנושית. אבל האם כך הוא לגבי כל הקדושות? יש מחלוקת נוקבת לגבי השאלה הזאת. רב מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, פירושו משך חוכמה בשמות פרק למד ב', אומר, למה משה שבר את הלוחות? כי הוא ראה שבני ישראל רואים קדושה כדבר מוחשי, והוא פחד שאם הוא יוריד את הלוחות, בני ישראל יחשבו שבלוחות יש משהו קדוש בעצמו, ובעצם הכל קדוש רק בגלל שהוא משמש לעבודת השם. ולכן משה שבר את הלוחות, כדי שאנשים לא יטעו ולחשוב שהם קדושים מצד עצמם. ואני רוצה להקריא כאן קטע אולי עוד יותר חריף אפילו, שכתב הרב סולובייצ'יק בספרו דברי השקפה. הרב סולובייצ'יק שם כותב, אין הקדושה תואר על טבעי שמימי היורד מלמעלה למטה ונתקע באיזה חפץ. אין הדברים מתקדשים מאליהם. אילו היו הדברים מקבלים קדושה אוטומטית, הרי הייתה היהדות הופכת לדת מגית חס ושלום. הקדושה היא יצירת האדם. האדם מחדש את אופייה ועל ידיו חלה הקדושה על העולם החיצוני. הקדושה מביעה עמדה רוחנית של האדם במקומות וזמנים ידועים. מרוכזת היא רק בתגובתו הנפשית לתודעות מיוחדות. אז זה נכון שהרב סולובייצ'יק במקומות אחרים כותב דברים שונים, כך הוא כותב בספר דברי השקפה. ברמה הלכתית הפורמלית, בדרך כלל קדושה נוצרת על ידי מעשה הלכתי של אדם. כך למשל, ארץ ישראל לא הייתה קדושה לפני שיהושע כבש אותה. הרב סולובייצ'יק מתרגם את הרמה ההלכתית הפורמלית הזאת לרמה המהותית. הוא טוען שגם ברמה המהותית הקדושה מייצגת תודעה מיוחדת של האדם שמקדיש זמן או חפץ מיוחד לעבודת השם. הקדושה מייצגת את ההתמסרות הנפשית של האדם לעבודת השם. למשל, קדושת הר הבית מייצגת את העובדה שאדם מקדיש את המקום הזה לעבודת השם, שמבחינה נפשית הוא חש במקום הזה התמסרות מיוחדת להשם ולמצוותיו. בכל אופן, לפי דברי הרב סולובייצ'יק, קדושה היא לא עובדה ממשית, אלא מעמד הלכתי. האם זהו רובד הקדושה היחיד? אפשר לטעון שההלכה מטבע הדברים מדגישה דווקא את ההיבט שכרוך בעשייה האנושית ומצניעה את ההיבט שכרוך בנוכחות אלוקית, שהרי ההלכה מדברת על מעשים, מה האדם צריך לעשות. אבל אפילו ההלכה בעצמה לא מתעלמת לגמרי מקדושה שמייצגת נוכחות אלוקית ממשית. אי אפשר להתעלם מרובד שני בהלכה שמייצג באמת זמנים, חפצים, מקומות שקדושים מעצם הנוכחות האלוקית או הקרבה האלוקית, בלי קשר למעשה האדם. למשל, דיברנו על קדושת המועדים שתלויה באדם, אבל שבת, קדושתה היא קביעה וקיימה. אדם לא יכול להשפיע על מועד השבת, היא לא זקוקה לזה שהאדם יקדש אותה. הרב סולובייצ'יק בשיעורים לזכר רבא מארי הוכיח שהקידוש שאנחנו אומרים בליל שבת מוסיף קדושה על קדושתה הקיימת של השבת. אז גם בשבת יש רובד של קידוש אנושי, ועדיין ברור שעיקר קדושת השבת היא קביעה וקיימה, לא תלויה במעשה האדם. גם קדושת פירות שביעית לא תלויה במעשה האדם, קדושת כהנים, קדושת ישראל לא תלויים במעשה האדם. גם אם הקדושה היא לא יצירה אנושית, היא עדיין יכולה להיות הפשטה הלכתית ולא ממשות מציאותית. הקשר בין הדברים הוא חד צדדי בלבד. אם הקדושה תלויה במעשה אדם, פשוט שהיא לא מייצגת מציאות ממשית. אם היא לא יצירה אנושית, עדיין זה פתוח, האם היא מייצגת מציאות ממשית או לא. אבל דוגמה מובהקת לרובד הקדושה המוחשית בהלכה, דוכה למצוא בדברים מפורסמים שכתב הרמב״ם. הרמב״ם מסביר שאחרי החורבן קדושת ארץ ישראל בטלה, אחרי החורבן הראשון עד שעזרא שב וקידש אותה, אבל קדושת המקדש בירושלים לא בטלה מעולם. למה? אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ו' שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה. כלומר, נראה מדברי הרמב״ם שיש הבדל בין הקדושות השונות. קדושת ארץ ישראל נוצרת בידי אדם. קדושת המקדש בירושלים נוצרת בידי שמיים ומבטאת נוכחות אלוקית. גם היא נוצרת רק אחרי מעשה אנושי, רק אחרי שבני אדם בנו את המקדש וקידשו אותו. אבל אחרי הקידוש הראשוני של בני אדם יש במקום נוכחות שכינה שכבר לא תלויה במעשי האדם. לפי הרמב״ם, קדושת המקדש בירושלים מבטאת עובדה ממשית ולא מעמד הלכתי מופשט. כלומר, אנחנו רואים איזה מודל מאוד מיוחד שאדם יכול להיות מעורב ביצירת החלות ההלכתית, גם אם מדובר במציאות ממשית. האדם מכיל את המעמד ההלכתי המיוחד, והקדוש ברוך הוא נענה לו ומשנה את המציאות. אחרי שבני אדם קידשו את המקדש, הקדוש ברוך הוא שינה את המציאות וירד להר הבית. מכאן ואילך השפעתו של האדם מצטמצמת מאוד, ולכן קדושת המקדש וירושלים לא בטלה, גם אחרי שבני אדם החריבו אותם. המחלוקת הזאת בין הגישה הממשית לגישה המופשטת, אפשר לקרוא לזה בין הגישה הריאליסטית לגישה נומינליסטית, מעלה נקודה בעייתית, והר"ן בדרשותיו ציין את זה. הר"ן בדרוש י"א מעלה תיאוריה מפורסמת וחשובה בנוגע לאפשרות שחכמים יטעו בפירוש התורה. אומר הר"ן, הקדוש ברוך הוא מסר את סמכות החקיקה בתורה לחכמים. ומה שהם קבעו זה האמת. הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים צ'ק פתוח. לא שייך להגיד שחכמים יטעו, כי הם אלה שקובעים מה זה טעות ומה לא. הקדוש ברוך הוא אמר לחכמים, כשיום אחד תיוולד השאלה מה זה שעון שבת, אתם תכריעו. כל הכרעה שלכם מקובלת עליי. ולכן מה שהכריעו הסנהדרין, רוב חכמי ישראל בשאלה הזאת, לא יכול להיות טעות, כי הם המחוקקים, אין סטנדרט אחר שאפשר לשפוט אותם לפיו. החכמים אין רק סמכות פרשנית לפי התורה, אלא גם סמכות מחוקקת. זאת גישה שאחר כך פיתח אותה הקצות וחכמי המוסר, והיא חשובה מאוד מאוד למחשבת ההלכה. אבל הר"ן מעלה קושיה חריפה על התפיסה הזאת. הוא אומר, הרי אנחנו מאמינים שלמצוות התורה יש טעם מאחוריהם. בואו ניקח את הדוגמה של שימוש בשעון שבת. הרי זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לסורי מלאכה בשבת. מי שעושה מלאכה בשבת נוצר לו איזשהו נזק רוחני. אז אנחנו נגיד שחכמי ישראל החליטו ששעון שבת, שימוש בשעון שבת מותר. אבל אם שימוש בשעון שבת כן יוצר נזק רוחני, מה זה עוזר שהם יגידו מותר? יש כאן כן מציאות אובייקטיבית שחכמי ישראל לא יכולים לקבוע באופן חופשי מה דעתם. לפי הגישה הריאליסטית שאומרת שההלכה היא דבר מציאותי ולא הפשטה, אי אפשר לומר שלחכמים יש כוח מחוקק. חכמים דומים למדענים שלא ממציאים את חוקי הטבע אלא מגלים אותם. אומר הר"ן, אם כל הרופאים יסכימו על רעל שהוא מרפא, אז הרעל הזה לא יתחיל לרפא בגלל זה. מי שיוכל ציאניד, כשהרופא יגיד לו לא, זה מאוד בריא הציאניד הזה, הוא לא יתרפא, הוא ימות. כלומר, גישה ריאליסטית מגבילה מאוד את הסמכות של חכמים. חכמים צריכים לנסות לקלוע למציאות רוחנית קיימת. לא אולי להתאים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. גם אם הקדוש ברוך הוא נותן להם צ'ק פתוח, המציאות לא נותנת להם צ'ק פתוח. הר"ן הציע שתי תשובות לשאלה הזאת. תשובה ראשונה שהיא מאוד בוגרת מבחינה דתית, אומרת, כן, יש כאן סכנה של נזק, בכל זאת צריך תמיד לציית לחכמים. כי הטעויות של חכמים הם מועטות. עם כל הכבוד, כשאתה חושב שחכמים טועים, יותר סביר שאתה טועה ולא שהם טועים. ואם ניתן לכל אחד את הסמכות להגיד מתי חכמים טועים, אז בסופו של דבר זה יביא לאנרכיה, כל אחד יעשה כרצונו, יהיה נזק הרבה הרבה יותר חריף. התשובה השנייה של הר"ן, היא תשובה קצת יותר מיסטית. והוא אומר, גם אם חכמים יגידו לך לאכול בהמה, והסתבר שהיא טרפה, אכילת בהמה טרפה אמנם מולידה בנפש איזושהי אטימות, אבל עצם הציות לסנהדרין מוליד בנפש זוך מיוחד שיגבר על הנזק הרוחני שגורם את העבירה. כלומר, ציות לחכמים הוא מצווה, אז הוא מנטרל את הנזק הרוחני שבא עבירה. יש חכמים אחרים שהציגו גישה רדיקלית עוד יותר. החבות יאיר, בתשובותיו בסימן קוף צדיק ב' אמר שחכמים ניתן הכוח לשנות את המציאות הרוחנית. כלומר, זה לא רק שציות לחכמים הוא מצווה ולכן הוא מוליד זוך בנפש, אלא שאם חכמים גזרו על בהמה מסוימת שהיא טהורה, היא באמת הופכת להיות טהורה גם במהות הרוחנית שלה. לחכמים שזה כוח ציווי שהם יכולים לשנות את המציאות, גם את המציאות הרוחנית שעומדת בבסיס הציוויים, בבסיס המצוות. אז למרות כל המודלים האלה, ברור שבאופן בסיסי הגישה הריאליסטית, כלומר הגישה שרואה את המצוות ואת ההלכה כמציאות ממשית מוחשית, הגישה הזאת פחות פתוחה לאפשרות של טעות בהלכה, וגם פחות סובלנית כלפי מחלוקות בהלכה. הגישה הזאת נוקשה הרבה יותר בנוגע לאפשרות של סטייה מההלכה האמיתית שמייצגת את המציאות האמיתית במרכאות. ואני חושב שמי שיתבונן על מחלוקות מסביבנו, לפי מחלוקות הלכתיות חשובות מאוד, יראה הרבה פעמים מאחוריהם את המחלוקת הזאת. כאשר אדם שרואה בהלכה יסוד מופשט של סטטוס הלכתי בלבד, ייתן הרבה יותר מקום לגמישות מאשר אדם שרואה בהלכה מציאות מוחשית. אדם כזה תמיד יפחד שמה הוא מתיר דבר שבמציאות הוא אסור, ולמרות כל המודלים שראינו, בסופו של דבר אדם כזה תמיד יחשוב לעצמו, אם אני מתיר לבן אדם לאכול בהמה טרפה, אם אני מתיר עליו לבוא על אישה שבאמת אסורה לו, אני אגרום לאותו אדם נזק רוחני ממשי, מה יועיל היתר שלי, אני אגרום לו יותר נזק מתועלת. לעומת אדם שנוטה לחשיבה הלכתית מופשטת, שיאמר אחרת לגמרי, הוא יאמר מה שחכמים קובעים להתיר מותר, מה שחכמים קובעים לאסור הוא אסור, כך או כך, הסמכות היא בידי חכמים. זאת כמובן גישה שמובילה ליותר גמישות. כך שיש כאן גם הבדל בהשקפת עולם, אבל ההבדל הזה מוביל גם הרבה פעמים למדיניות הלכתית שונה לחלוטין.